כל חי אונליין 93fm.co.il. אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיה הלכתית מרתקת, סוגיה שנקראת הליטהו לרשע וימות. לפני כן נציין שמי שמעוניין לשמוע את השיעורים של כאייל תהרוג, אפשר לשמוע אותם גם באפליקציה שנקראת כאייל תהרוג. נרצה לדון בשאלה שהרבה תלמידי חכמים נגעו בשאלה הזו. והשאלה היא, האם יהיה מותר לאדם ש... מענים אותו, מתעללים בו, הוא מגיע אל בית הספר שלו, וכל יום מגיעים אנשים, פורצים לילקות שלו, ולוקחים את האוכל שלו, יום אחרי יום, יום אחרי יום. יום אחד התלמיד החליט שהוא כבר לא יכול יותר. מה שהוא עשה, הוא שם רעל בסנדוויץ'. נשאלת השאלה, האם היה מותר לשים את הרעל בסנדוויץ' או לא? כל אחד מאיתנו מבין שהגנב לא אמור לקבל עונש כזה חמור. אבל במקרה כזה, שבו הגנב מתעלל יום אחרי יום, במקרה כזה שלא מצליחים להביא אותו אל הדין, ששם יפסקו מה הדין שלו וימנעו ממנו מלהמשיך בכך, האם האדם יכול לעשות דין לעצמו ולפתור את הבעיה הזו לבד? נביא בעזרת השם את הדין ודברים שהיו בסוגיה הזו. מראש נאמר שהדברים הם לא הלכה למעשה, אלא בבחינת ראש וקבל שכר, להשתעשע בדברי תורה. נתחיל עם מה שכתוב בתורה, בספר ויקרא פרק י"ט, הוכח תוכיח את עמיתך. אבל מצינו במשנה מסכת מעשר שני בפרק החמישים. כלפי רשעים לפעמים הדין יהיה שונה. אומרת המשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, צריך לסמן כרם רווי ועורלם רק בשנה השביעית. למה? בשנה השביעית, שנת השמיטה, כל אחד יכול להיכנס אל השדות, וצריך לסמן את הפירות האלה. עורלה, אסור לאכול, כרם רווי, מותר לאכול בירושלים, או לבדוד אותם ולאכול אותם, ועם הכסף, ללכת לירושלים ושם להמיר את זה במאכלים הראויים ולאכול את זה בירושלים. רק בשנה השביעית שמותר להיכנס לשדות צריך לסמן את הכרם רווי ואת האורלה. כי בשנה השביעית, שנת השמיטה, לכולם מותר להיכנס. אבל בשאר השנים, השנה הראשונה, השנייה, השלישית, לא שנת השמיטה, לא צריכים לסמן, זה אורלה, זה כרם רווי, ולמה? אומרת הגמרא, בבא קמא סמך תת, מה הטעם של רבן שמעון בן גמליאל? משום הלעיתהו לרשע וימות. אומר הרמב״ם, בפירוש המשניות, לנו אין לעשות תקנה לגזלן שלו יבוא לידי מכשול. המאירי אומר, אין מתקנים לעוברי עבירה. אלא אם יגעו, כלומר הוא ייקח את הפרי הזה, מוטב שישתרשו בחטא, יאכלו דבר אסור. כגון זה נאמר, הליטהו לרשע וימות. כלומר, יש זמנים שאין מצוות, הוכח, תוכיח את עמיתך. על הבסיס הרקע הזה, ננסה להעמיק בשאלה שאיתה התחלנו. האם מותר לשים מלכודת מוות לגנב? לדוגמה, גנב שגונב סנדוויץ'ים, לשים לו רעל בתוך הסנדוויץ' ורחמנא ליצלן, הוא ייפגע. האם הדבר מותר? אסור? אז הלב, האינסטינקט הטבעי כנראה אומר, ודאי שאסור. ממתי ראינו שלגנב מגיע עונש מוות? אז הסברה שהדבר יהיה אסור היא מובנת. כעת בוא ניגע בחידוש, הסברה אולי לומר שהדבר כן יהיה מותר. ונתחיל. סברה אחת לומר שהדבר לכאורה יהיה מותר. האדם יכול לעשות בביתו מה שהוא רוצה. זה הבית שלו. ואם נשאל מה פתאום האדם יכול לעשות בתוך ביתו מה שהוא רוצה, הרי יש מצווה שבתוך הבית של האדם יהיה מעקה. ולמה יהיה מעקה? התשובה היא, התורה בפרשת כי תצא אומרת, ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך. הרמב"א אומר בכלל לא לעשות דבר שיכול לחבל בזולת. כך הרמב"א בהלכות רוצח ושמירת נפש פרק י"א, אחד הגג ששם צריך מעקה, ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיקשל בו אדם וימות, כגון שהייתה לו באר או בור בחצרו, חייב לעשות להן חוליה גבוהה בגובה 10 טפחים, לעשות כיסוי שלא ייפול באדם, וכך כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצווה להסיר ולהישמר ולהיזהר בדבר יפה יפה. כך כתוב בתורה, ישמר לך ושמור נפשך. ולכאורה, להניח סנדוויץ' מורעל בתוך הילקוט, ואז כשהגנב ייקח את זה, לכאורה יש בזה לשים דמים בתוך הבית שלך. מה פתאום ירזיק האדם כזה סנדוויץ' בתוך הבית? זו השאלה. התשובה שלכאורה אפשר לומר על כך היא, בפרשת כי תצא נאמר, לשים מעקה, איפה? בבית. שלא יהיו דמים? בבית. הבית זו היא רשות של הבעל, האישה, הילדים, אורחים. שם באמת צריך לשים מעקה ולא לשים דמים בביתך. אבל בתוך הילקות של התלמיד, זו היא כבר רשות פרטית שהיא יותר מאשר הבית של האדם. יש רשות הרבים, יש הבית של האדם, שאומנם זה רשות היחיד, אבל יש שם רבים. והילקות של האדם, זוהי רשות היחיד, ויש שם רק יחיד. רק אני, בעל הילקות, אמור לעשות שימוש בילקות הזה. אם מישהו אחר עושה שימוש בילקות הזה, וזה לא ברשותי, אז זו כבר בעיה שלו. ושם, ברשות הזו, יהיה מותר לי, אם אני מעוניין, לשים רעל בתוך הסנדוויץ', ומי שגונב ממני את הסנדוויץ', הוא מזיק לעצמו. וגם אם נאמר שהאדם התמין את סם המוות בכוונה בתוך הסנדוויץ', שהגנב יבוא, יאכל וימות. במחשבה שלו, הרי הוא יודע שמישהו יגיע לשם. כלומר, מצד רשות פרטית של האדם הפרטי, הילקות שלו, זה לא כמו הבית של האדם, ששם נאמר לא תשים דמים בביתך, אלא זה יותר מהבית, זה רשות עוד יותר פרטית שרק אני, בעל הילקות, אמור להיות שם. אבל אני יודע שיבוא גנב ויקח את הסנדוויץ', אז אני שם שם, בתוך הסנדוויץ', שם המוות, בכוונה שאם יאכל, ימות. אבל לכאורה, כל החיוב כאן הוא על המחשבה של מי שמתמין את הרעל. כי מצד המעשה, מותר לאדם לשים רעל אם הוא מעוניין, בתיק שלו. כל הבעיה היא המחשבה. אבל הגמרא מסכת מנחות בדף סמך דלת אומרת, אם אדם פורס מצודה בים והוא רוצה לצוד דגים, בטעות הוא אלה תינוק, האם חייב או פטור? רבא אמר פטור, רבא אמר חייב, רבא אמר פטור. למה? לך אחרי המעשים של האדם. רבא אמר חייב, למה? לך אחרי המחשבה של האדם. למעשה נפסקה הלכה כמו רבא, זיל בתר מעשה ולא בתר מחשבתו, כהרמב"ם מלכות שבת פרק ב' הלכה ט' ז'. הולכים לפי המעשה, לא לפי המחשבה. הנגנב, הוא שם בתוך הרשות שלו, בתוך הילקות שלו, סנדוויץ' עם רעל, מותר לו שם לעשות מה שהוא רוצה. זוהי הרשות הפרטית שלו יותר מאשר רשות פרטית של בית, ששם גם יש רבים, ולכן שם נאמר לא תשים דמים בביתך. והמחשבה שלו, אמנם נכון שהמחשבה שלו היא שהגנב יאכל את הסנדוויץ', אבל על מחשבה לא מענישים. וגם המחשבה שלו היא לא מדויקת שהוא רוצה שהוא יאכל את הסנדוויץ', הלוואי והחוטא לא יחטא יותר. רק אם והיה והוא לא יחזור בתשובה, אז הוא יאכל את הסנדוויץ'. זה לא כמו ההוא שהוא צד דגים. הוא בוודאי חושב רק לצוד דגים ולא להציל תינוק. ובכל זאת אמרנו שהוא פטור מכיוון שבמעשה שלו הוא לא עשה דבר שאסור, כי במעשה, בתוצאה, הוא העלה תינוק, אם כן היה כאן מעשה הצלה. ועוד אפשר לומר, כתוב בגמרא מסכת בבא קמא, מי שמניח סם המוות לפני הבהמה של החבר ואכלה הבהמה, פטור מדיני אדם וחייב מדיני שמיים. למה פטור מדיני אדם? היא הייתה צריכה שלא לאכול, אבל הוא חייב בדיני שמיים. אז אם הוא פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, האם הדבר מותר לעשות או אסור לעשות? התשובה היא ודאי שהדבר אסור לעשות. ולמה הוא חייב בדיני שמיים? היות שהוא הניח לפני הבהמה את הסם. אבל שם הוא הניח את הסם, את הרע, לפני הבהמה. במקרה שאנחנו מדברים עליו, הוא הניח את הרע לא לפני הגנב, אלא אצלו בתוך התיק. ודבר נוסף, אדם זה לא בהמה. אמנם נכון שהגמרא מסכת חגיגה אומרת שבני אדם דומים לבהמות בשלושה דברים, אבל הם גם דומים למלאכים בשלושה דברים. אחד מהם יש להם דעת. הבהמה היא פועלת לפי אינסטינקטים. היא לא בעלת בחירה. אפשר לצפות מראש מה היא תעשה. אם נשים לפניה אוכל, היא תאכל. אבל האדם יש בחירה, ולכן דווקא מי שמניח סם המוות לפני בהמת החבר, ואכלה הבהמה הוא חייב בדיני שמיים. אבל מי ששם רעל בתוך הסנדוויץ' שלו, יש לגנב בחירה. האם כן לאכול, לא לאכול, כן לגנוב או לא לגנוב. זה לא כמו מה שהגמרא אומרת, מניח שם המוות לפני בהמת חברו, והייתה לבהמה איזו שהיא ברירה. וגם אם יש לה ברירה, ודאי שהיא לא חזקה כל כך. נכון שהיא יכולה לא לאכול, אבל הסבירות גדולה שהיא תאכל. אצל האדם יש לו בחירה, ולא רק שיש לו בחירה, אלא הוא היה צריך להיות עירני לעובדה שעתידים להתנקם בו. מה הייתה המחשבה? שהוא יוכל לגנוב, להתעלל יום אחרי יום ואף אחד לא יתנקם בו? בפתחי תשובה אבן העזר סימן קוף נון דלת, סעיף קטן למד וב, הוא מביא בשם המהר"ם ממשיך. אדם שברח מאשתו, הפך אותה לאגונה. האישה כתבה איגרת, מתחננת, גט. אמר לה הבעל, אם תוותרי על הכתובה, אני נותן לך גט. היא אמרה, בסדר, אני מוכנה לוותר על הכתובה. אבל היא לא סיפרה לו כמובן שהיא מסרה מודעה. היא מסרה הודעה לפני כמה עדים לומר להם, כל מה שאני מוותרת על הכתובה זה לא בגלל שבאמת אני מוותרת, אלא כי אין לי ברירה, העיקר לקבל את הגט. את המסר של ויתור על הכתובה היא העבירה לבעלה. אחרי שהוא שלח לגט, היא ביקשה שישלם לה את הכתובה. היא הביאה עדים שהיא מסרה מודעה שהיא לא מוותרת על הכתובה, אלא רק בגלל האילוצים. אין לה ברירה, בעלה הגן אותה, אז היא עשתה את עצמה כאילו היא מוותרת, אבל באמת היא לא ויתרה. אמר הבעל, אם כן, גם אני לא מגרש, אין כאן גט. פסק המהר"ם אלשיך, הגט גט והבעל חייב לשלם את הכתובה. למה? היות שהבעל היה חייב לקחת בחשבון שהאישה תגמול לו רעה על המעשים שלו ותתנהג עמו באותה מידה. הוא היה צריך לחשוב ולשקול, ואנחנו עומדים בדעתנו שזה נחשב כאילו הוא חשבן, והוא שקל שעתידה האישה להתנקם בו, ובכל זאת הוא ויתר על התנאי שלה שהיא אמרה שהיא מוכנה לוותר על הכתובה. וודאי שהוא היה אמור לדעת שאשתו תמסור מודעה ותבטל את התנאי שהיא אמרה לבעלה, שהיא מוכנה לקבל גט, אבל גם מוכנה לוותר על הכתובה. הוא הדין גם בעניין שלנו. הגנב הוא זה שבחוסר חוכמתו, חסילותו, הרג את עצמו, בכך שהוא שוב פעם ושוב פעם גורם רע למישהו אחר, מזיק שוב ושוב. מה הוא מצפה שיהיה? שאף אחד לא יתנקם בו בסוף, ודאי שזה עתיד להיות. הוא זה שגרם לעצמו את המוות. שהרי אם נאמר ש... הוא יכול להניח את הרעל בתוך הסנדוויץ' שבילקוט שלו, זוהי הרשות הפרטית שלו, הוא יכול לעשות שם מה שהוא רוצה, ולא מאנשים על המחשבה, והמעשה הוא לא כמו מי שמניח שם המוות לפני בהמת חברו, אז הגנב עצמו בגאוותו הוא זה שהרג את עצמו. ואם נאמר, אבל למה לא להציל את הרשע הזה, ועוד לפגוע בו? גנב מועד, מגיע לו עונש מוות? התשובה היא, שבית הדין כנראה לא מאנשים גנב מועד עונש מוות, למרות שגם לבית הדין יש מדי פעם סמכויות לעשות מעבר למה שכתוב, וכל זה בשביל להעמיד את הדת על תילם. אבל לא רק בבית הדין, מצינו בגמרא בבא מציע בדף פי ג' רבי אלעזר בן של רשבי, הוא מסר גנבים יהודים למלכות להריגם. על בסיס זה כתב הבית יוסף בחושן משפט סימן שין פי ח' בשם הרשב"ו, מלך במשפט יעמיד ארץ וגנבים מועדים מחריבי ארץ מותר למסור אותם להריגה. אז לא שעכשיו נפעל הלכה למעשה כך, אבל כן נבין את חומרת האדם המתעלל באדם האחר, הגנב הזה שהוא עשה לו חוק ומנהג קבוע לגנוב את הלחם ולהתלוצץ על הנגנב. הנגנב הוא עובד עצות, אוכלים את לחמום. הדין במקרה הזה יכול להיות קיצוני. ומצינו שהרב זילברשטיין נשאל האם אפשר להתקין חבלי כביסה, חלקם חזקים וחלקם רופפים. למה? כדי שהגנב, כאשר הוא יטפס, הוא עלול ליפול ולמות. האם גם על זה נאמר, הליטהו לרשע וימות? זוהי בעיה שלו שהוא נכנס אל הבית שלנו בצורה הזו. והתשובה היא שבמקרה הזה לא בטוח שדבר יהיה מותר. למה? כל מה שיש מקום לשים רעל בסנדוויץ' של הנגנב, כל זה מתי שהגונב הוא עצמו הולך לנגוס מהסנדוויץ', ברגע שהוא נגס הוא כבר גנב. ובזמן הגניבה עצמה שהוא עושה את מעשי העבירה, נאמר על יתהו לרשע וימות. אבל כאשר הוא בדרכו לגניבה, כל עוד הוא לא גנב, עד שיגיע לשם יש חשש שמה הוא יחזור בתשובה. אם יחזור בתשובה, אז כבר לא רלוונטי לפגוע בו. אם כן, לא יהיה אפשר לשים חבלי כביסה רופפים כדי שהגנב בדרכו למעלה ייפול. אבל כאשר הגנב הוא כבר גונה באמצע הגניבה עצמה, אז הדין יכול להיות שונה. עוד מצינו בגמרא במסכת גיטין בדף זין, כתוב שם לגבי מי שמציק לחברו והופך את החבר לחסר אונים, גם במקרה כזה לפעמים יהיה מותר למסור אותו להריגה. לא להרוג אותו, רחמנא ליצלן, אבל למסור אותו. אומרת הגמרא, שלח לימר עוקבה לרבי אלעזר, בני אדם העומדים עליי ובידי למסור אותם למלכות, מה יהיה הדין? מר עוקבה שואל את רבי אלעזר, בני אדם מציקים לי, מה אני אעשה? בפעם הראשונה ענה רבי אלעזר למר עוקבה, תשמע, אבל תתאפק, מה אומנותו של האדם בעולם? ישים עצמו כאילם, אז אל תתייחס אליהם. אבל אז שלח מר עוקבה שוב את השאלה לרבי אלעזר. ואמר לו הפעם רבי אלעזר, דום להשם והתחולל לו, דום להשם והוא יפיל לך חללים חללים. מה הכוונה? השכם והערב עליהם לבית המדרש והם קלים מאליהם. ובסוף מי שהציק למר עוקבה אכן נתפס על ידי המלכות ונענש בחומרה. מה הכוונה? מה שאמר רבי אלעזר, למר עוקבה דום להשם והתחולל לו. כפי שהתוספות והמהרש"א מסבירים, דום מלשון דמדומי חמה. דמדומי חמה בבוקר, השכם עליהם, דמדומי חמה בערב בשקיעה, הערב עליהם, השכם והערב עליהם. דום, דמדומי חמה, דום להשם, או דום מלשון שתוק. דום להשם, אל תענה, דום להשם, דמדומים, השכם והערב, דמדומי חמה בבוקר ובערב, והתחולל לו. התחולל מלשון חללים, חללים. הוא יפיל לך חללים, חללים, וגם מלשון ויחל משה, והתפלל משה אל ריבונו של עולם. אומר החתם סופר, כל מה שאמר רבי אלעזר למר עוגבה, תתפלל לריבונו של עולם, זה בגלל שהוא רק גידף אותו, העליב אותו, אבל אם היה פוגע בממונו, לכתחילה היה מותר למסור אותו למלכות אם לא הייתה ברירה אחרת. עוד אומר החתם סופר, גם מרעוק ועצמו, אם לא יכול היה יותר לשאת, אז בסוף היה מקבל הוראה מרבי אלעזר להציל עצמו מהחירופים והגידופים, לא רק על ידי שישכים ויעריב בבית המדרש, אלא היה גם רשאי למסור אותו למלכות להריגה. ולמה? אומר החתם סופר, כי יש בוטה כמדקרות חרב. וכך גם כן הנגנב, פוגעים בו נפשית, פוגעים בו, לוקחים את האוכל שלו יום אחרי יום. גם פה יש מקום להתנהג עם הרשע, הגונה בבחינת עליתהו לרשע וימות. ואם נחזור ונשאל, אבל זה עונש לא לפי הפרופורציה, הרי הגנב משלם תשלומי קרן, כפל, 4 ו-5. אבל לא מצינו גזר דין מוות לגנב. כתב הרמ"ו בשולחן ערוך חושן משפט סימן שפ"ח סעיף זין, אדם המוכה מחברו יכול להילך לקבוע לפני נוחרים אף על פי דגורם למכה הזק גדול. אומר השח, אם המזיק רגיל להקות הבריות, מותר לקצץ ידו על ידי הנוחרים, להפסיד ממונו, או להפסיד אפילו באחד מעבריו, אפילו לסמא את עינו, להחריש את אוזנו, שכל זה נחשב כמו מוות, וכל זה מותר, כל זה כדי למנוע בעתיד סבל מהאיש הנפגע. כלומר, למדנו שמותר לפגוע בצורה שהיא לא פרופורציונלית. וגם אם נאמר שיהיה אסור להמית על ידי מסירה, אבל במקרה הזה הוא לא מוסר, הוא לא מסר את הגנב למלכות, אלא במקרה הזה הוא רק שם רעל, והגנב ברוב גאוותו לא היה עירני לכך שיום אחד עתידים להתנקם בו. אם כן, הגנב הוא זה שמעניש את עצמו. כמו שמסופר על החזון איש, שמכיס המעיל שלו נגנבו כספים. הוא הבין שזה מעשה ידיו של אחד הקרובים, אבל לא ידע מי זה. אמר החזון איש למרוח על כיסא המעיל דיו, וכך נתגלה זהות הגנב. כולם ראו את האדם הזה שהדיו מרוח על הידיים שלו. מן הסתם, הבחור הזה לאחר מכן הוא התקשה במציאת עבודה, בשידוחים, הבושה הייתה רבם. החזון איש נשאל, האם מותר לבייש כל כך את הגנב? אמר החזון איש, אני לא הזקתי לו, הוא הזיק לעצמו, הוא בייש את עצמו. הוא לא היה אמור להכניס את היד שלו לכיס שלי. הגנב צריך לדעת שתהיה הפתעה, תהיה נקמה במוקדם או במאוחר, והוא זה שמסכן את עצמו. והאם אין כאן מצוות ערבות? ערבות ישראל, האחד ערב לשני. בשו"ת עין יצחק הוא מסביר באיזה מקרים יש ערבות ובאיזה מקרים אין ערבות. כתוב בתוספות מסכת סוטה בדף ל"ד. התוספות מביא מדברי הירושלמי במסכת סוטה בפרק זין, ששם כתוב הערבות של עם ישראל היא על העבירות הנגלות, ויש דיון לגבי העבירות הנסתרות. אכן הוא חטא כשהוא מעל בחרם. את החטא שהוא עשה, הוא עשה בנסתר, אף אחד לא ידע. ובכל זאת, רובה של סנהדרין נפלה, בין אם לפי דעה אחת 36 מחברי הסנהדרין במלחמת העי, ובין אם זו הדעה השנייה, יאיר בן מנשה שהוא שקול כ-36 מחברי הסנהדרין. בין כך ובין כך, ראינו שיש ערבות לא רק על העבירות הנגלות, אלא גם הנסתרות שאף אחד לא יודע אותם. אף אחד לא ידע שהחן הוא זה שמעל בחרם. אבל אז אומרת הגמרא שם, אמר רבי לוי, ביבנה הותרה רצועה, יצתה בת קול ואמרה, אין לכם עסק בנסתרות. ביבנה הותרה רצועה שמאחדת, מחברת בערבות בין יהודי לחברו, בעבירות הנסתרות, רק בעבירות הנגלות. ולכן, כאשר אדם עושה עבירה בסתר, אין חיוב של ערבות האחד לשני. שם אין את הדין, כל ישראל ערבים זה לזה, מכיוון שאי אפשר לדעת, אי אפשר לעזור, אי אפשר לקיים מצווה תוכח תוכיח את עמיתך. לכן, אם והיה והגנב הוא לא ידוע, אז גם אין את מצוות הערבות. כל ישראל ערבים זה לזה, זה לא שייך בנסתרות, רק בנגלות. ולכן, אם והיה והגנב לא ידוע, אז גם אין את הערבות שאמורה להיות, כי הנסתרות להשם אלוקינו, הנגלות לנו ולבנינו. ובכלל, יש רשעים שעליהם נאמר, לא מעלים ולא מורידים. כלומר, לא מורידים אותם לבור, לא לפגוע בהם, אבל לא מעלים אותם, כלומר, כשהם מזיקים לעצמם, לא מגלים להם שהם מזיקים לעצמם. ועליהם, על הליסטים האלה, על הרודפים, על המחריבים ישובו של עולם, כתב בסימן שפ"ח שמותר למסור אותם להריגה, וכמו שאמרנו שאין מצווה להציל אותם כשבאים הם להמית את עצמם. וכמו שמצינו מהגמרה הקדושה, מסכת בבא מציעא פ' ג' וגמרא גיטין בדף ז', כמובן שלא באנו לפסוק הלכה למעשה ולקבוע מה יהיה הדין, אבל כן רצינו להרחיב את מערכת החשיבה שלנו ולראות שהדברים הם לא תמיד כל כך פשוטים. מי שגנב, העונש שלו הוא או קרן או כפל או 4 ו-5, ואין שום אפשרות אחרת. לפעמים מערכות החשיבה צריכות להיות רחבות יותר, עמוקות יותר, וכמובן כל דין לגופו. ורק באנו להשתעשע בדברי תורה ולהלכה למעשה בעניין זה. עשה לך רב והסתלק מן הספק. היו ברוכים.
כי היל תהרוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.